בשבוע שעבר דיברנו על לאור המבט בשיר השירים, לאור המבט בשיר השירים דיברנו על מצוות אהבת השם, שבעצם אין צורך לחפש אותה במרחקים, לא בשמיים ולא מעבר לים. קרוב אליך הדבר מאוד. לך אמר ליבי בקשו פניי. אני ישנה וליבי ער. זוכרים? יש פה הרבה פנים חדשות שלא היו בשבוע שעבר. לא נוכל לחזור עכשיו על זה. אלה מכם שאיתנו בעזרת השם שנה הבאה, אז יראו את כל התמונה מחדש בעזרת השם. כרגע אנחנו מתקדמים אל מבט אחר. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מביא את הפרק הזה בשיר השירים של אני ישנה וליבי ער, רואה אותו כפרק שבעצם מתאר איזושהי תופעה שהוא משליך ממנה למציאות היסטורית מסוימת, שהייתה אחד אולי נגיד אבני הנגף שהתרחשה בהיסטוריה. ואני אסביר למה הוא מתכוון ולאיזה אירוע הוא מתכוון, ואולי גם נשליך מזה משהו קצת לימינו. נתחיל קודם כל בכך, אתם כולכם מכירים את ספר הכוזרי, אני מקווה שהוא בנוי בצורה כזאת של דו-שיח בין מלך כוזר לבין החבר. ובכן, רבי יהודה הלוי שם בפיו של מלך כוזר שאלה קשה. מה שאלתו? אומר לו מלך כוזר, שואל את החבר, אתם עם ישראל, אבל אתם יודעים, יש לכם פה גדול. הוא אומר, יש לכם פה גדול, פללים כל מיני תפילות כאלה, כמו למשל ותחזנה עינינו בשמך לציון ברחמים, כן? ינסו מפניך השם אלוקנו שתעלינו בשמחה לארצנו ותתענו בגבולנו ושם נעשה, כן? ומה? אתם יושבים לכם אי שם בספרד או בפריז, היום אפשר להוסיף בניו יורק, בעוד כל מיני מקומות, כן? ואתם עוברים, יאללה, ותחזנה עינינו בשוחד לציון. כאילו, מי מפריע לכם לעלות לארץ? אתם לא רצינים, אתם לא מתכוונים ברצינות למה שאתם אומרים. זאת הייתה טענתו. ורבי יהודה הלוי, החבר, משיב לו. זוכרים מה הוא משיב לו? הובשתני מלך כוזר. במשפט אחד הוא אומר לו, תפסת אותי. אתה צודק. ושם הוא אומר לו גם ביטוי נוסף, ואין מה שאנחנו רואים בתפילה, השתחוו להשם בהר קודשו, והבו להשם לאלים, כל מה שקשור עם הקרבה להר הקודש, לירושלים, לארץ ישראל, ואין תפילתנו בזה, אלא כצפצוף הזרזיר. כמו אותו זרזיר, כמו אותה ציפור, שמצייץ אצלה ומצפצפת לה, זה התפילות שלנו, זה מה שהן שוות. טוב, לא, עכשיו אנחנו לא עוסקים בעניין תפילה, אבל ראוי לנו שניקח את הדברים האלה שרבי יהודה הלוי אומר שם בעניין התפילה, ראוי לנו שניקח אותם לתשומת לב, כן? והוא מביא שם את הפסוק בישעיהו, בפיו ובשפתיו כבדני וליבו רחק ממני. אדם עומד בתפילה, אז הפה והשפתיים הם מכבדות את המקום, והלב בכלל לא נמצא שם. יש ממרה נפלאה בגמרא שיש בה הרבה אמת, אבל גם הרבה קושי, כאב גדול. יש ממרה בגמרא שאנחנו צריכים להודות לגוף שלנו, כי הוא יודע לתפקד ולהתאים את עצמו למילים שלנו גם כשאנחנו לא נמצאים שם עם המילים שלנו. כי כשהם מגיעים ללימודים, אז הגוף אוטומטית ככה קורע וזה, אף על פי שאם אני אעצור מישהו לרגע באמצע התפילה וזה, שאלו, תגיד, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה אומר עכשיו? הוא לא יודע שהוא אומר מודים, כן? אבל האוטומציה של הגוף יודעת שהוא אומר מודים, לכן הגוף אוטומטית קורע גם בלי שהוא חושב על זה. כך עד כדי מופיע הדבר הזה בשס, וזה דבר שאנחנו צריכים להתמודד איתו. אבל כרגע, כאמור, היום אנחנו לא עוסקים בענייני התפילה, בעזרת השם עוד יבוא יום שנעסוק בענייני התפילה. אני כרגע עוסק רק בשאלה של אותה ציפייה לישועה, ציפייה לציון, שבעצם היא לא ציפייה אמיתית, היא לא... אומר רבי יהודה הלוי, כאן מרחיב את המבט ואומר שהאסון הגדול של בית שני הוא הנקודה הזאת. כי בתחילת ימי בית שני, אחרי 70 שנות גלות בבל, שלח השם ביד הנביא זכריה את הנבואה הגדולה והנשגבה והנפלאה, שהיא הייתה הבסיס לתוכנית האלוקית. מה הייתה התוכנית האלוקית? רוני ושמחי בציון, כי נניבה ושכנתי בתוכך נאום השם. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בתחילת ימי בית שני, רוני ושמחי בציון, כי נניבה ושכנתי בתוכך נאום השם. אתם יודעים איזה ושכנתי בתוכך? ועשו לי מקדש, קנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא ביקש בתחילת ימי שיבת ציון להשיב את שכינתו אל ירושלים ואל המקדש ואל עם ישראל, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם, כי נניבה ושכנתי בתוכך נאום השם. אם תרצו, הוא ביקש שוב נישואין עם עם ישראל. נחזור לדוד ולרעיה, כן? באתי לגני אחותי חלה ושכנתי בתוכך נאום השם. זאת השאיפה האלוקית, זה מה שקדוש ברוך הוא תכנן. האם הדבר הזה יתבצע? האם האתגר הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא הציב לפתחו של עם ישראל בתחילת ימי בית שני, האם האתגר הגדול הזה יתממש? לא. איך אנחנו יודעים שלא? מה? לפני שנגיד שלא כולם עלו, קודם כל בוא נראה את התופעה, מה קורה בבית המקדש. בית המקדש הראשון, כן? כשאתה מסית את הפרוכת ואתה מגיע אל קודש הקודשים, אסור להיכנס לשם, אבל בואו נדמיין לעצמנו, כן? מה רואים שם? ארון, כפורת, כרובים, נכון? בבית שני אתה מסית את הפרוכת, מה אתה רואה בפנים? אבן, כלום. אין שכינה בבית שני. זה לא כך היה מתוכנן, זה לא הכרח המציאות, לא זאת הייתה תוכניתו של הקדוש ברוך הוא. הרי כשזקני העם רואים את הבית השני אל מול הבית הראשון, אז הם בוכים, וגדול היה כל הבוכים מכל השמחים. כי מי שראה מה הוא היה בית ראשון, כמובן לידו בית שני, זה העיקר, חסר מן הספר. אבל למה כל זה קורה? אומר רבי יהודה הלוי, כי אנשים, כי עם ישראל לא נענה לאתגר, לא נענה לקריאה האלוקית של רוני ושמחי בציון, כי נניבה ושכנתי בתוכך נאום השם. ורוב עם ישראל נשאר בגלות. רוב עם ישראל נשאר בגלות ולא הקשיב לקריאה הזאת של הקדוש ברוך הוא. כי נשארו, אומר רבי יהודה הלוי שם בביטוי של רובם וגדוליהם בבבל, שלא ייפרדו ממשכנותם וענייניהם. בעברית פשוטה, לא רק שנשארו רובם, אלא גם גדוליהם נשארו בבבל. מי שעולה, כפי שכתוב, מי שעולה זה מדלת העם עולים. וכמה עולים?
40 אלף.
ביחס לעם ישראל כולו. אגב, ראיתי רק אתמול שעכשיו מצאו ב... יש היום במוזיאון ארצות המקרא תצוגות של דברים שמצאו בבבל, בעיראק של היום. אני לא ראיתי את זה עדיין, אבל אני חושב שזה ממש מרתק. אפשר לראות זה באינטרנט, ראיתי את זה אתמול במקרה, נתקלתי בזה, וזה ממש על שרידים של קהילות ישראל שחיו בתקופת, בימים האלה של ימי נבוכדנצר ומלך בבל, באותם 70 שנה של גלות, ורואים שם את החיים היהודים בעיר שנקראת יהודו, ככה היא נקראת שם, והם חיים שם, ואנשים חפצים רוצים להישאר שם, משכנותם וענייניהם. זה מה שמחזיק יהודים עד היום בגלות כל הזמן, זה המשכנות והעניינים. משכנות זה וילות, ועניינים זה ביזנס, זה פרנסה ומגורים. אנשים חיים בכל מקום שבו נמצאים יהודים, קשה להם לעזוב. ושוב, אני לא בא במקום שיפוטי, אני קובע את העובדה, כן? כל אחד ירצה לשפוט, שישפוט. אני מזכיר לכל אחד לפני שהוא שופט, שיזכור שאל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, כן? אבל כדאי לדעת את הדבר הזה, שאנשים לא ייפרדו ממשכנותיהם וענייניהם. קשה מאוד להיפרד. זו הייתה המציאות בתחילת ימי בית שני. ואומר רבי יהודה לוי, על זה נאמר, כל דודי דופק פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר ביד הנביאים, רוני ושמחי וציון, קינני בא ושכנתי ותוכך נאום השם. זוהי דפיקתו של הדוד. הקדוש ברוך הוא מבקש, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, דמתי, אני רוצה שראשי נמלטל על השכינה שיצאה מצלילי המקדש, היא לא נמצאת כבר במקדש, והקדוש ברוך הוא רוצה לשוב אל ביתו. אבל הקריאה הזו, הדפיקה הזאת, לא נענתה. פשטתי, רחצתי, על עצלותה לשוב, כי הם התעצלו. והקדוש ברוך הוא המשיך להפציר בהם, למרות הכל, שלח להם עזרה ואת נחמיה ואת הנביאים ואת זרובבל ועוד כל מיני אישים שלח להם כדי שיתעוררו. ואחרי הכל, אחרי הכל, אומר רבי יהודה לוי, אחרי כל הבקשות האלה נענו רק מקצת לקריאה, וגם אלה שנענו לא נענו בלב שלם ובנפש חפצה. ומפני זה אומר שם רבי יהודה לוי, נתן להם כמצפון ליבם. הקדוש ברוך הוא נתן להם כפי שהם נענו. כי הכלל, הוא אומר, שימו לב, וזה משפט יסוד שרבי יהודה לוי אומר שם, כי העניין האלוקי לא יחול על האדם אלא כפי הזדמנותו לו, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. הקדוש ברוך הוא לא כופה את עצמו, אם לא במישור הציבורי ולא במישור הפרטי, כן? כאן מדובר במישור הציבורי של עם ישראל. הוא לא כופה את עצמו אלא כפי מה שהעם נכון לקבל. אז התוכנית האלוקית היא תוכנית של הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. אבל התוכנית הזאת לא מתממשת, היא לא מתקיימת, כי אם אין רצון אמיתי, אין רצון פנימי, זה לא עובד. מה שעובד זה בית מקדש חלקי כזה, כי יש רצון חלקי, אז זה בית מקדש חלקי. שלא תבינו, גם החלקיות הזאת היא יותר טובה ממה שיש לנו היום, כי היום אין לנו אפילו את החלקיות הזאת, שלא נטעה. אבל האתגר הגדול, אז הייתה גם נבואה, והקדוש ברוך הוא שלח ביד נביאה בצורה מפורשת, הוא הגדיר את התוכנית האלוקית. בית שני זה לא, היום אנחנו יודעים שבית שני זה היה רק איזה משהו, פתרון יחסית, פתרון יותר לאומי מאשר פתרון נבואי רוחני. אבל זה שזה היה כך זה רק בגלל שעם ישראל לא נענה על הקריאה של כל דודי דופק, של דודי של החדו מן החור, של אותה עצלות לשוב שנתן להם כמצפון ליבם. זאת הייתה ההחמצה הגדולה של ימי בית שני. לכן בית שני הוא בית מאוד 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 חלקי. אחרי כל התיאור הזה הוא גם אומר, אז אומר לו אתה צודק, מצבנו עכשיו שאנחנו נמצאים בגלות ורבי יהודה הלוי כבר חי כמעט 1,000 שנה אחרי חורבן בית שני, ועוד כמעט 1,000 שנה חלפו מאז ועד היום. רבי יהודה הלוי אומר, מצבנו עכשיו תואם את המקום שבו אנחנו נמצאים. כי עד שעם ישראל לא ייכסף, או לא יחשוף, ולא יתאווה להשבת השכינה לציון ולירושלים ממש כבראשונה בצורה אמיתית, לא נהיה במקום הזה. ועד אז, תפילותינו, אומר, זה כצפצוף הזרזיר. הן לא מבטאות רצון כן, אמיתי, פנימי. ואני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, כי זה לא הייתה החמצה של חד פעמית. שכאן ההחמצה הזאת מתועדת על הפער בין התוכנית האלוקית לבין המציאות, היא כתובה עלי ספר. מפורשת בתנך, יש נבואת זכריה, נבואת זכריה הגדולה, של ענייני בב שכנתי ותוכח נאום השם, כשהנבואה הזאת לא מתממשת ולא מתגשמת, בגלל שעם ישראל לא נענה לקריאה ולא נענה לאתגר. אבל מוריי ורבותיי, הדברים האלה קיימים לאורך ההיסטוריה, הם התרחשו עוד ועוד. יש בהם הרבה רגעים בהיסטוריה, ואני אומר שוב, זה גם במישור האישי הפרטי, כל אחד ואחד יודע כמה קריאות יש לכל אדם. כמה פעמים הדוד דופק על דתו ועל ליבו של אדם, של אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק. ודאי וודאי במישור הציבורי והלאומי. אבל המשל הפרטי אי אפשר לדבר, כל אחד לב יודע מה לעת נפשו, כל אחד יודע מה הולך אצלו בלב. אבל המשל הלאומי, אני יכול לומר נקודת זמן אחת משמעותית שבעיניי אפשר לראות עין בעין את קריאתו של הקדוש ברוך הוא ואת ההחמצה הגדולה של עם ישראל. ואני מתכוון למה שאירע כאן בארץ ישראל לפני כמה שנים? 40 מלחמת ששת הימים, 48 עוד מעט, כן? עוד כמה חודשים, 48 שנים. אני אומנם לא הייתי אז בארץ ישראל, עוד הייתי בחוץ לארץ, כן? אבל הייתי ילד. אבל אני זוכר את זה מאוד מאוד. את ההתעוררות הרוחנית הגדולה שהייתה בעם ישראל באותם ימים שמיד אחרי המלחמה. מיד אחרי הניצחונות הגדולים של ששת הימים, כשארץ ישראל שבה לידיו של עם ישראל. והייתה התעוררות רוחנית גדולה שהביאה את גלי העלייה הגדולים מכל נתחי ישראל, כי כולם הרגישו שקורה כאן משהו חדש, משהו עוצמתי. ומי שמע היו קשובות, אז הוא שמע את הדוד דופק אני לא יודע אם הדוד ממש אמר ושכנתי בתוכך, כי כאמור כשיש נבואה אז אתה יכול לדעת מה הוא אומר, וכשאין נבואה אז אי אפשר לדעת מה הוא אומר. אני לא יודע אם יש ושכנתי בתוכך או אין ושכנתי בתוכך, אין, אבל הדוד דופק. אבל הייתה שם החמצה גדולה. כי בצד ההתעוררות הרוחנית הגדולה שהייתה, מהר מאוד, מהר מאוד, העם נהה אחרי הרווחה הכלכלית וזנח את האתגרים הרוחניים. ומי שמכיר את זה, מי שמכיר את ההיסטוריה יודע את זה. ואז התחילה באמת התעוררות, אותה התעוררות רוחנית גדולה פינתה את מקומה למאמצים הכלכליים הרחבים וההתעשרות שבאה בעקבות זה, שכללה בתוכה גם סיאוב רוחני משמעותי, שעל ידי ביטוי רק בשאלה של קיום תורה ומצוות, לא, זה לא, אני מסתכל על זה במבט הרבה יותר רחב, של ערכים, של אתגרים, של מדינה ושל עם ושל אומה. ולא בכדי אותו עם שהיה לו החוסן הגדול הזה לעמוד מול כל מדינות ערב ובשישה ימים להגיע לניצחונות הגדולים האלה, אותו עם בעצם כעבור 6.5 שנים בסך הכל נתפס בהפתעה הגדולה של מלחמת יום הכיפורים, במשבר הגדול של מלחמת יום הכיפורים, במחסנים הריקים, בחוסר המוכנות של הצבא, ועוד כהנה וכהנה. במשפט אחד, ואני חושב שנעצור בזה, יש הרבה להאריך, כל דבר כזה הוא יש לו, אבל הנקודה המרכזית היא שבעצם מה שלמדנו משיר השירים הוא שיש בקשת אלוקים מתמדת, יש קריאה לבקשת אלוקים מתמדת, כל הזמן לך אמר לבי בקשו פניי, כל הזמן הדוד דופק, כל דודי דופק, וכל הזמן יש מציאות של אני ישנה ולבי ער. כל הזמן יש את המציאות האלה. והמשימה שלנו, גם כאנשים, גם כפרטים, וגם כקבוצה, גם כעם, זה לפתוח את האוזניים, ולהיות קשוב לקולות האלה, ולהיענות לקולות האלה, ולרצות באמת, לא כצפצוף הזרזיר, אלא כשאנחנו אומרים את תחזינה עינינו בשבילך לציון ברחמים, באמת לרצות את קרבת השם. כשאנחנו אומרים ושם נעשה לפניך את קורבנות חמותינו, שבאמת נרצה להשבת עבודת הקורבנות. זה במישור הציבורי והלאומי, במישור האישי והפרטי, כמה אנחנו רוצים באמת את קרבת השם. כמה אנחנו באמת רוצים לשמוע את הקריאה הזאת של בקשו פניי. והתפילה והתקווה שלנו היא שכפי שגם הכוזרי אומר, רבי יהודה לוי אומר שם, כי העניין אלוקים זומן לחול על האדם כפי זמנותו לו עם מעט מעט ועם הרבה הרבה, או כמו שאומר הרמב״ם בתשובה, ולפי הדעה תהיה אהבה עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. והרמב״ם אמנם מדבר על הפן האישי הפרטי, ורבי יהודה לוי מדבר על הפן הציבורי והלאומי, ואנחנו צריכים להיות מוכנים ונכונים, וזה בעצם קודם כל במישור הפרטי, במישור הלאומי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך רק לפתוח את האוזניים ולפתוח את הלב, ובעזרת השם שיבוא יום שאותה הקשבה גם תתממש, וביום שתתממש גם נזכה להתממשות אותה נבואה של הנביא זכריה, רוני ושמחי בציון כי נאבה ושכנתי בתוכך נאום השם. אבל זה עסק של עבודה גדולה. עד אז, אומר רבי יהודה הלוי, התפילות שלנו הן באמת טפטוף הזרזיר, וכל אחד יבחן את עצמו עד כמה בתפילות שלנו, עד כמה באותן קריאות שלנו לרצון באמת להיות קרוב לשם, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, באמת כמה אמת יש בקריאה הזאת שלנו. כי הפסוק אומר, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. באותו מקום שיש אמת בקריאה שלנו אל השם, נרגיש גם את קרבת השם. ככל שהקריאה הזאת תהיה אמיתית יותר, כך היא תהיה עוצמתית יותר, כך הקרבה של הקדוש ברוך הוא תהיה אלינו, כך אותה תחושה של הקרבה של הקדוש ברוך הוא אלינו תהיה עוצמתית יותר. טוב, בזה בעצם סיימנו את המבט שלנו על ענייני אהבת השם. בעזרת השם בשבוע הבא נעבור לעיסוק באחרי מצוות אהבת השם כידוע, ואהבת את השם אלוקיך. המצווה הבאה שכתובה בפרשה, מה היא? ושיננתם לבניך, כן? נתחיל לעסוק במצוות תלמוד תורה, בחשיבותה, בערכה של מצוות תלמוד תורה. טוב, עד כאן.